במחצית השנייה הוא תולדה של התפתחויות שהיו כבר במחצית הראשונה. זה באופן טבעי ככה. אז ממש ברחו מקדים רפואה למכה, והרפואה יסודה כבר במכה עצמה. המכה עצמה מכינה את התשתית לרפואה. אז עכשיו, כבר שאלתי אתכם בשוב שעבר, לאיזה סוג מבנה אתם מצפים בסיפור הזה? הקבלת המחציות, איזה הקבלה היא? תהיה סבירה שיש לי הקבלה חייבתי.
שאלה כיסא אומר לה.
מבנה האופי של הסיפור של בעיה ופתרונה. הפתרון בדרך כלל צריך להופיע בסדר הפוך לבעיה. ואכן, עוד מעט אנחנו נחלק לכם דפים עם המבנה, אכן, זה באמת כך. אפשר לראות רמזים נתחיל מהבעיה באופן כללי. הבעיה הולכת ומחריפה, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, מדוע היא הולכת ומחריפה? איזה ממד מחריף את הבעיה? איזה ממד בסיפור? ממד הזמן. ככל שהזמן הולך להיגמר עם 40 יום והמערכה עומדת להתפרץ ואין מי שיעמוד לפני גוליית. והמתח מגיע לשיאו לפני סוף המחצית הראשונה, אבל בשליש האחרון של המחצית השנייה המתח מגיע לשיאו. הפתרון לעומת זה הוא לא מיידי. הפתרון מתחיל במה? בהצעת דוד את עצמו. זה מתקבל? לא, הוא צריך להתווכח. הפתרון מגיע לשיאו רק בסוף הסיפור. מדוע? בניצחון של גוליית, שזה מימוש, מה שקרה בזה שדוד הציע את עצמו מתממש רק לקראת סוף המחצית השנייה, והפתרון נשלם לא רק בניצחון על גוליית, אלא באיזה עוד דבר? מה? בבריחת הפלישתים ורדיפת ישראל אחריהם, כלומר, לא רק במישור האישי דוד גובר על גוליית, אלא במישור הלאומי, באמת המערכה מסתיימת בניצחונם של ישראל. אז מה שכבר אנחנו רואים שהבעיה הולכת ומחריפה מהתחלת הסיפור ועד סוף המחצית הראשונה, והפתרון הולך ומשתלם, הולך ומשתכלל מתחילת המחצית השנייה ועד סוף הסיפור. זה פחות או יותר המבנה החייסטי. עכשיו אנחנו רק צריכים להראות באמת שהאיברים שמהם בנוי הסיפור יוצרים באמת הקבלות מעניינות, וזה אנחנו נראה, אבל עוד פעם אני ביקשתי מהמפתח למכונת סיום לא קיבלתי, ולכן אני תלוי בצלמנים ולכן הדיבור הזה. טוב, בואו נתחיל את ההקבלה משני החלקים הכי קרובים לקו החצי. מה אנחנו רואים? הקטע האחרון במחצית הראשונה הוא תיאור הדו-שיח של דוד עם העם, שבאמצע משולבת הגערה של אליאב. איזה פסוקים זה? כתבב עד למד. כתבב עד למד. כשדוד גוער, שואל גוער באנשים, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי עליו? הם לא מבינים מה הוא רוצה. ואז אליאב גוער בו, דוד מתנצל, ואחר כך דוד פונה שוב אל העם ואומר להם אותם דברים והם עונים לו שוב אותם דברים. הדו-שיח עם העם, כפי שאמרנו, יוצר את זה שהשמועה מגיעה לשאול, ויקחהו שאול בפסוק למד א', וישמעו הדברים ויגידו לפני שאול ויקחהו, ואנחנו מופיעים אצל דוד דיבור על שאול. אל יפול לב אדם עליו, אז בחי אליך ונלחם עם הפלישתי הזה. שאול מסרב, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עם הכנר, אתה עבור איש מלחמה מנעוריו. ודוד חוזר ומשכנע אותו, ובסוף מקבל את הסכמתו של שאול, השם ילך והשם יהיה עמך, סוף פסוק למד זי. עד כאן. מה שאומר את ההקבלה של פסוקים כתבה ועד למד, לעומת פסוקים למד א' עד למד ז'. אתם רואים כאן את ההקבלה או לא רואים? רואים שיש כאן איזה הקבלה בין שני הקטעים האלה? כן? אז נכון, ההקבלה היא מאוד ברורה. דוד מדבר פעמיים אל העם, דוד מדבר פעמיים אל שאול. דבריו אל העם במחצית הראשונה שמעצבת את הבעיה לא השיגו את מטרתם. העם לא הבין את מה רוצה דוד, קודם כל, במישור הפשוט. מה פה שלא מבין? דוד רוצה לחזק את רוח העם, רוח העם לא מתחזקת. דוד רוצה לגרור בעם, העם תופס את השאלה של דוד כשאלה, מאיזה סוג? לא כשאלת גערה, אלא אינפורמטיבי. הוא שואל מה יעשה לאיש? זה מונים לו. מה יעשה לאיש? ייתנו לו פרסים כאלה וכאלה וכאלה, לא מבינים בכלל מה הוא רוצה מהם. ובין הדו-שיח הראשון שלו עם העם לבין הדו-שיח השני שלו עם העם, אתה מוצא את הדברים החמורים של אליאב שגוער בדוד כמו בילד קטן. אותו מבנה אתה מוצא גם בקטע המקביל בפתח המחצית השנייה. דוד מחזק את רוח שאול לפעם, הדברים לא משיגים את מטרתם. במקום להיענות להצעה של דוד, שאול מסרב ואומר לו דברים שקצת מעליבים אותו. מה הוא אומר לו? נער אתה, לא תוכל להילחם עם הפלישתים. דוד חוזר ופונה אל שאול בדברי חיזוק, אבל הפעם הוא מצליח ומקבל את הסכמת שאול לבדקתו, לך והשם יהיה עימה. אז איזה סוג הקבלה יש לנו בין שני הקטעים? מה? הקבלה לא, היא ניגודית. כלומר, דוד מנסה לעשות אותו דבר, אבל במחצית הראשונה הוא נכשל, אילו במחצית השנייה הוא מצליח. עכשיו. במחצית השנייה הוא מצליח. הייתי רוצה לעמוד פה על איזו תופעה ספרותית קצת שהיום תעסיק אותנו. שימו לב, בדברים שלו אל שאול הוא מדבר, כמה פעמים מדבר דוד אל שאול? אמרנו שהוא מדבר בפעם ראשונה על שאול ושאול דוחה אותו. מדבר בפעם השנייה על שאול ושאול מסכים ומקבל את דבריו. אגב, זה אופייני למסע ומתן בתנ"ך. המסע ומתן כמעט תמיד בתנ"ך בנוי משני שלבים. שלב א', מישהו מבקש משהו מחברו וחברו בדרך כלל מסרב. שלב ב', במסע ומתן, איפה דיברנו על זה? יש כאן אנשים שכבר בשנה האחרונה היו רצו איפה נסגרו את האופי של המסע ומתן. ושמואל, מי מלווה אותנו כאן? נראה כאן. מי מלווה אותנו כאן מתחילת ספר שמואל? גרים יד. זה הכל. טוב, אז עכשיו, אלה שנמצאים פה מתחילת ספר שמואל, איפה דיברנו על חוקי המסע ומתן בתיאור המקראי? איך מתואר במקרא מסע ומתן? איפה הזכרנו את המוטיב הזה? מה? נכון. אתם יודעים למה, מה כתוב? למה לא נותנים לאישה לקרוא את התורה? מה? אתם יודעים? משום כבוד הציבור. שלא יגידו שאין בין הדברים אחד שיודע לקרוא את התורה. אז כן. אז בפרק ח' בשמואל, א', במסע ומתן על המלך, יש לנו מסע ומתן קלאסי. בקשה סירום, בקשה חוזרת, הסכמה. ושם הבאנו גם עוד דוגמאות. אני חושב שאפילו הבאנו דוגמאות מהמסע ומתן עם פרעה, זה היה בשמו, כשקראו שמו. יש הרבה מאוד דוגמאות לזה. המסע ומתן של בני גד ובני ראובן עם משה. בקיצור, במקרא מסע ומתן הוא דו שלבי. בקשה סירוב, בקשה שנייה, הסכמה. עכשיו, הבקשה השנייה כמובן, תמיד אתה צריך לשאול את עצמך, במה היא טובה יותר מהבקשה הראשונה, ולמה היא חושבת שהיא יכולה להשיג את ההסכמה שלא הושגה בפעם הראשונה. אגב, אם יש לנו מסע ומתן שהנמען שלו מסכים כבר אחרי הבקשה הראשונה, גם יהיו שני שלבים. מה יהיה השלב השני במקרה כזה? מה? אדם מבקש מחברו משהו וחברו מסכים, אז מה יהיה השלב השני? מה? לא. בקשה נוספת. הסכמת? עכשיו תן עוד. זה גם, כשהצד השני נענה, אז הצד המבקש מגדיל את הבקשה שלו בפעם השנייה. ויש לפעמים שבקשה ראשונה נתקלת בסירוב, הבקשה השנייה מנומקת יותר, עמוקה יותר, משכנעת יותר, ושוב נתקלת בסירוב. אני מכיר דו שיח כזה, המבקש מבקש ודוחה בסירוב, הוא מנמק יותר, מתחנן יותר, ועדיין נתקל בסירוב. יש דבר כזה, אני שמעתי צעקות, אז אני מבוא הסודר. כן, מי? טוב, זה דוח, זה שם זה מאוד מורכב, זה לא פעם אחת ולא פעם שנייה, זה כמה פעמים יותר, אבל כן. זה באמת משהו מיוחד, אברהם, אם בקשר לסדות, תחילות את זה. זה מאוד מורכב. בקשה שחוזרת כמה וכמה פעמים, אז הבקשה מאדום, משה מבקש ממלך אדום לעבור בגבולו. אז תבדקו שהבקשה הראשונה נתקלת בסירוב, בקשה שנייה היא הרבה יותר מנומקת והרבה יותר תקיפה, ונתקלת בסירוב עוד יותר תקיפה. יכול שזאת... תודה רבה. אז עכשיו בואו נראה. הבקשה הראשונה של דוד, ננתח את חיסי עכשיו בין דוד לשאול. הבקשה הראשונה של דוד נתקלת בסירוב. מה הוא אומר? היה לי פה לבדם עליו, אז לך אלך ונלחם את פלישתי הזה. דברים קצרים, לא מנומקים. הוא מציע את עצמו וחושב שבזה הוא יוכל, הרי יש מצוקה ומחפשים, שאול מחפש ממש במאמץ ומציע פרסים. אז דוד חושב, הוא רק יבוא ויגיד, אני אלך? ויזכה לבחיות כפיים. לא ככה, הוא מציע, אז לך אלך ונלחם עם הפלישתי הזה. הוא יאמר שאול לדוד, לא, לא תוכל ללכת לפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה והוא איש מחנה נעורה, ומזכיר לנו את ה... אמרנו שמבחינת ההקבלה הספרותית, דברי שאול מקבילים לגערה של אליאב, וגם אליאב גוער בו כמו שגוערים בנער צעיר. אבל שאול לא גוער בו, הוא פשוט מסרב. נראה איך דוד חוזר במסע ומתן שלו עם שאול בשלב ב'. מה הוא מחדש בשלב ב'? ויאמר דוד את שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא ארי ואת עדו, ונשא שם מהעדר, ויצאתי אחריו והקיטיב, והצלתי מפיו, ויקום עליי והחזקתי בשכנות והקיטיב והמתיב. גם את הארי גם עדו ויקה עבדך, והיה פשתי הרב הזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. מה? בדיוק. כלומר, סתם נער בא, אומר, אני אלך. מי אתה? למה אומר? אתה נער, והוא איש מלחמה מנעורה, למה הוא יתצליח? בא דוד בשלב בית של מסע ומתן, ואומר, יש לי קבלות. אמנם, אתה צודק שלא נלחמתי מעודי, אבל לא נלחמתי בבני אדם, נלחמתי בחיות טרף. וגם הפלישתי הזה יהיה כמו חיית הטרף הזאת, כמו אריה וכמו הדוב. אז עכשיו יש לו קבלת, הוא מעיד על עצמו, מעיד על עצמו. כשכתוב בספר משלי, יעלה ממך זר, ולא, ביחס. אז לא כתוב ככה, באמת, אבל כך דורשים. כתוב יעלה ממך זר ולא ביחס. אז אם קרה יעלה ממך זר, ולא, אם אף אדם לא מתנדב לאדם, אז הוא מעלה את עצמו. טוב, זה נחוץ, תראה, במצב כזה, אסור להיות ענב, צנוע, להסתיר את ההצלחות שלך. אם אתה רוצה להשיג את מה שאתה רוצה, אתה צריך להודיע מי אתה. וניכרים דברי אמת. יש כבר שנים שאומרים שזאת השאלה של שאול באיזה זה ענב. אבל תעזוב, אם היית בשאול, אז היית שואל, אבל... אתה לא שאול, לכן אתה יכול לומר את זה. שאול נמצא בלחץ אטומי, הוא מצד אחד היה רוצה לתת לכל מי שיבוא, אבל כשהוא רואה ממש נער צעיר, אז באמת הוא מרגיש שזה צחוק מעבודה. ברגע שהוא מספר וניכרים דברי אמת, וברור שהוא אומר דברי אמת, אז שאול, אבל תראו, כאן אני רוצה לעמוד על עוד תופעה ספרותית שנעמוד עליה היום. המסע ומתן הזה הוא בעצם בין הבקשה של דוד חוזרת בשלישית. למה? מה כתוב? פסוק למד זין, הוא גם פרשה בפני עצמה. ויאמר דוד, אדוני אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. שימו לב, לפנינו תופעה שחוזרת מאה פעמים בתנ"ך, לא אמרנו עליה בטח לא פעם, תופעה שנקראת ויומר, ויומר. בתופעה הזאת דובר אחד מדבר ברציפות, איש לא מפסיק אותו, והכתוב מפסיק את דבריו באמצע בויומר. ויומר ראובן כך וכך וכך, ויומר ויומר כך וכך וכך. ואף אחד לא הפסיק. בדרך כלל כשאדם מדבר, נותנים לו לדבר ברציפות. למה התנ"ך מכניס את הויומר השני באמצע דבריו של אותו דובר? כפי שאמרתי, התופעה הזאת מצויה בתנ"ך כמאה פעמים, מישהו כתב על זה מאמר ואסף את כל המאה פעמים, ושלוש מתוך המאה נמצאות בפרק שלנו. 3%. זה לא מעט. אז עכשיו אנחנו ניצבים לפני ויומר ויומר של דוד. דוד סיפר על עצמו בויומר הראשון, בפסוק למדלי, ויומר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצאן, ובלי שום הפסקה באמצע פסוק למדלי שוב מחדש, ויומר דוד. כאן אפילו המסורה עוזרת לנו, לפחות בתנ"ך שאני מחזיק בידי, תנ"ך ברויר, המסורה עוזרת לנו לנמק למה יש כאן ויומר ויומר. ממה נובע הויומר השני, פסוק למדי? יש, לא פסקה אלא פרשה, הפסקה של פרשה. אז מה זה מציין? זמן. כלומר, הוא לא אמר את הדברים ברצף. הוא אמר את הדברים, ואחרי זמן הוסיף את פסוק למדי. לכן הכתוב אפילו כותב, רואה את זה פרשה בפני עצמה. עכשיו, עדיין אתה שואל, אז למה הוא הפסיק באמצע ולמה היה פסק זמן בין הדברים שאומר בפסוקים למדלת והלאה לבין הדברים שאומר בפסוק למדזי? מה הטעם להפסקת הזמן הזו? הוא מצפה לתגובת שאול, הוא לא מקבל את תגובת שאול, ואז הוא אומר את דבר בפעם השלישית. אז לפנינו יש מסע ומתן בין שלושה שלבים. דבר מעניין. שלב א', בקשה קצרה, לא מנומקת, ודחייה מפורשת בצדה. שלב ב', הנמקת הבקשה וחיזוק הבקשה. השלב הזה מצליח להשיג אישור? עדיין לא. מה הוא מצליח אבל בכל זאת? שתיקה. כלומר, שאול נעשה. שלב ג', הנמקה שלישית או הנמקה חדשה, שהיא שוברת לגמרי את שאול ומנסה אותו. עכשיו תוכיחו לי ששאול נשבר דווקא מהדברים האחרונים השלישיים של דוד. בדיוק, אז קראת שם השם. כשדוד אומר, השם ישר מצלח יד הארי, שאול עונה לו, לך והשם יהיה עמה. עד עכשיו לא הזכירו את השם. כל הדו-שיח שהיה עד עכשיו היה חילוני. ברגע שדוד מזכיר את שם השם, השם יצילני, אז שאול נמס ואומר, לך והשם יהיה עמה. כלומר, באמת היה צורך בשלב השלישי של דברי דוד. זה עדות למצוקות הכלואב. אני חושב פה להביא פה איזה... טוב, איזה אנלוגיה מהפוליטיקה של העולם בתקופה האחרונה, אבל זה באמת אנלוגיה קצת, צריך להגיד אלף אלף, אחרי בקשת המחילה ואחרי אמירת להבדיל אלף אלפי הבדלות. שאול מצטיין כאישיות לא כל כך, הייתם מכנים אותה, לא כל כך דתית. במקרא. כלומר, הקשר של הקדוש ברוך הוא סובל מכל מיני בעיות, כידוע. והנה, להפתעתנו פה, מה ששובר אותו זה רק הזכרת שם השם. הכיצד? הדבר הזה מגלה על גודל המצוקה, וזה מה שרונן קודם שאל, גודל המצוקה ששאול נמצא בה. בהתחלה, כשהוא רואה נער צעיר, בכלל אומר זה לא שייך. כשהנער הזה מתחיל לשבח את עצמו על גבורותיו ועל ניצחונותיו, אבל באופן חילוני, טוב, שלא מתחיל להסס. מה ששובר אותו זה באמת שאומר, השם יעזור. טוב, השם יעזור. האנלוגיה שרציתי להביא זה מנהיג, אמרתי שוב, אלף אלפי הבדלות. במלחמת המפרץ, נתגלה, אמרנו, היה, אתם יודעים מי היו הכוכבים במלחמת המפרץ. אדם חוסיין ידידנו, הוא אדם מפסודו חילוני. חילוני ממש. מועד, כל הדברים הרעים אפשר להגיד. אבל במלחמת המפרץ, כשהאמריקאים ככה קטשו אותו ואת צבאו, והוא התחבא באיזה בונקר ובעומק עצום תחת לאדמה, הוא מתחיל לשדר לאומה, אתה שמעת פתאום איך הוא מצפה לחסדי שמיים, הוא מתחיל להזכיר את אללה ונאומים כאלה, ואתה ראית מה, כיצד, ואני לא חושב שהוא עשה את זה בהצגה, אלא כשהוא היה נתון במצוקה גדולה, אז פתאום אתה רואה איך שם שמיים, שהוא קיבל בילדותו אולי בחינוך המוסלמי בבגדד, בכפר שהוא מולד בו, איך פתאום זה צץ על פני השטח. אז שוב אני מתנצל ואומר להרדין אלף עשרה עוד שלום. אבל זה מה שבאמת שאול, שאול נמצא פה במצוקה איומה. ודוד מצליח לאמס את ליבו בזה שהוא פונה לרחמי שמיים. השם יצילני. השם? טוב, אז לך והשם יהיה עימך. מה? מה אומר? שהוא התנבא, אבל לא היה נביא.
רגע.
לא קשור לי.
היה לא קשור לי, זה רק
קשור. אוי, הוא לא יהיה נביא. טוב. כמו שאפשר לקרוא. טוב. אני מתנצל על האיכות של הצילום, זה לא...
גם כן רואים שהוא מולבש ב...
למה זה לא שלא עושה את המטרה שלו? המטרה הייתה לקבוד את אחד לשלום, וזה כתוב שלא עשתם דווקא.
והיא תוך דוד את הכלים מהרב. זאת אומרת, יש פה איזה...
לא, זה כלים לתונה, כדי שהוא יוכל לגשת אל האחים. אבל אתה צודק, בשני המקרים שולחים את דוד לשדה המערכה. ישי האבא שולח את דוד לשדה המערכה לפקוד את האחים. שאול המלך שולח את דוד לגוליית. להילחם בו. בשני המקרים מציידים את דוד בציוד שנועד לשרת את המטרה שלשמה הוא נשלח. ישי ששולח אותו אל האחים להביא להם מזון, שמצייד אותו במזון, ושאול ששולח את דוד להילחם מצייד אותו בכלי זין. עכשיו תראו, זה משחק מילים אומנם לא לקוח מהכתוב, אבל זה משחק מילים מאוד ברור. כבר שמו לב שיש מילים בעברית ובכל השפות, אגב זה כך, שכנראה יש להם שורש אחד ומבטאות דברים הפוכים. יש קשר בין העובדה של לחם ומלחמה לעומת מזון וכלי זית. השורש זון והשורש לחום משמשים למשמעויות הפוכות. עכשיו, ישי שולח את דוד עם מזון, והתפקיד שהוא מטיל עליו זה לפקוד את אחיו ולשאול איך טובי. מה המטרה? לפקוד את אחיו לשלום. ואילו שאול מצייד אותו בכלי זין ושולח אותו למלחמה. כלומר, זה היחס בין ג' לג' אחד. אלא שצריך לומר בג' אחד שיש עוד איזה מוטיב מסוים, שלמרות ששאול שולח אותו למלחמה ומצייד אותו בכלי זין, דוד מסיר מעליו את כלי הזין הללו ומצייד בסופו של דבר בכלי הרועים, שהם בעצם חזרה לתפקיד של ישי. ישי שלח אותו בתור רועה. בתור רועה שמסתדם עם הצון, הוא אמר לו, תנצל את ההסתדמות עם הצון, תגיע לשדה המערכה ותמסור את הדברים האלה והאלה. דוד בסופו של דבר ניגש למלחמה לא בכלי זין, אלא בכליו של הרועה. ג' ארוך מאוד יחסית לג' אחד, פי שניים באורך, ליים, שישה פסוקים ומה שלושה. מה שמעריך בג' זה תיאור המערכה שהולכת להתפוצץ. זה מה שמעריך את ג', כן? לא, חוץ מהעובדה שישי שולח את דוד ודוד מבצע את השליחות, מתוארת שם המערכה ביום ה-40 וגורמת לאריכות מסוימת, וג' זאת שמוסיפה לג' כמה פסוקים. עכשיו ב' לעומת ב' אחת. הדמיון מאוד בולט, כן? מה הדמיון בין ב' לב' אחת? אני שומע. מה? אלה שני הקטעים היחידים בסיפור שמתארים את גוליית ו... נותנים לו גם לא רק להופיע, אלא גם לדבר. בבית יש תיאור מפורט של גוליית על פני איזה שלושה פסוקים, עם כל כלי זינו וכל שריונו, וגם יש ביטוי שחובר אפילו בשני הקטעים מילה במילה בתיאור של גוליית. זה תיאור מופעתו. איזה ביטוי שחובר בשני המקומות ממש מילה במילה? חובר מחושת על ראשו מופיע גם בבית אחת. כן? איזה פסוק? איזה? גם את פה. לא, זה על ראשו של דוד. אנחנו עכשיו מקבילים את הופעות של גוליית, לא את ההופעה של דוד מול גוליית. כן? נושא הצינה הולך לפניו. זה מופיע גם בבית, באיזה פסוק, בקטע בית, באיזה פסוק. איזה? גיא? זה? כן, ונושא הצינה הולך לפניו, וגם במ"א, והאיש נושא הצינה לפניו. כלומר, מתארים את הופעת גוליית אפילו בנקודה מסוימת באותן מילים, בשני המקומות נותנים לגוליית, כמו שאמרתי, זכות הדיבור, ומעניין, כן. הדיבור של גוליית בבית, באיזה פסוקים הוא? חטא ואילה, חטא עד? עד יוד, יוד, עד יוד. יוד א' זה כבר התגובה של ישראל ושל שאול. חטא עד יוד זה הנאום שלו בבית, ובבית אחת הנאום שלו זה מם ג' ומם ד' מם ג' מם ד'. עכשיו בשני המקומות יש ויומר ויומר בדברי גוליית. בבית ויאמר ויאמר הוא באיזה פסוקים? ויאמר ויעמוד ויקרא נערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? לא אנוכי הפלישתים ואתם עבדים אשר עוברו לכם משמרת, אלא הגיב יוכל להילחם מכאן עם כולי. ויאמר הפלישתי, אני חילפתי את מערכות ישראל, היום הזה תנו לי שמי לחמה יחד. למה יש כאן ויאמר ויאמר? לא שומע. למה יש ויאמר ויאמר? כלומר, מה קורה בין ויאמר הראשון לויאמר השני? הפסקה, הקטנה. הוא מציע את הצעתו, מחכה לתגובה. אין תגובה, בא ויאמר השני. וויאמר השני הוא מחריף את הדברים שלו. הנה, אתם לא... שימו לב, אני חרפתי את מערכות ישראל. מה הוא מתכוון אני חרפתי? איך הוא חרף? בזה שאין אף אחד, אין תגובה, אתם לא מעיזים להופיע. בזה אני חרפתי את מערכות ישראל. הצעתי לכם הצעה, לא עניתם, אז ביום השני הוא ממצא את המשמעות. אני חרפתי את מערכות ישראל, אבל תנו לי, שואלים לכם מה יחד. בואו נראה את זה ויאמר ויאמר בבית אחת. מ"ם ג' ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי דוד באלוהיו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואת נעם צריכה לא בשמיים ובהמת השדה. למה יש פה ויאמר ויאמר?
לריד לעלילה.
טוב, כאן יש הפסקה טבעית באמת, בגלל שבאמצע הכתוב לא מצטט את דבריו, אלא מסכם אותה. איפה הוא מסכם את דבריו? ויקלל. במקום להגיד מה הוא קילל ולמה הוא מתמצת את זה ויקלל הפלישתי דוד באלוהיו. כיוון שהכתוב התערב באמצע הדברים, אז הוא חוזר, כשהוא בא לצטט, הוא חייב לחזור ולהגיד עוד פעם ויאמר בפעם השנייה. למה אם כן הוא נקט בטכניקה כזאת, נשאל? למה הכתוב לא נותן רצף של הציטוט של דברי גוליית? לא רוצה לכתוב את הכללה, למה? כי זה באלוהיו. משום הכבוד חזקו מאיתנו את הכללה הזאת, כיוון שאמרו רק כשהוא קילל את דוד באלוהיו, היה צריך לחזור ולהגיד ויאמר פעם שנייה. עכשיו, מה ההבדל הגדול בין בית לבית אחת, שהוא ההבדל בין המחצית הראשונה למחצית השנייה באופן הכללי? מה? בבית אחת, התגובה, בבית התגובה היא, בפסוק י"א, וישמע שאול כל ישראל את דברי הפלישתי אליהם, ויחתו ויראו מאוד, ואילו בבית אחת, כנגד הדברים של גוליית, דברי החירוף והכללה, מה אנחנו שומעים? מה? נאום ארוך של דוד על פני שלושה פסוקים, פסוקים מ"ה, מ"ו ומ"ז, שזה נאום התשובה של דוד, שבו דוד הופך את היוצרות ומראה את הביטחון הגדול שלו בהשם וכו'. ועכשיו אנחנו מגיעים לא' וא' אחת, שא' זה המצג של הסיפור, שלושה פסוקים ראשונים שמתארים את היערכות הצבאות זה מול זה בעמק האלה, מחנה מול מחנה, מערכה מול מערכה, והמתח של ערב פרוץ המלחמה, ואילו באלף אחת, הניצחון של דוד על גוליית שמביא לניצחון של עם ישראל על הפלישתים. אז כאן הניגוד ברור, התפרצות המלחמה והערכות הכוחות, הניצחון הסופי וסיום המלחמה. אז אתם רואים באמת שהפרק בנוי, הסיפור כולו בנוי במבנה חייסטי. אני עכשיו רוצה להתייחס רק לשתי הכוכביות. יש כאן שני קטעים שהם לא משתלבים יפה בהקבלה החייסטית, וציינתי אותם בכוכבית. שני הקטעים האלה לא, לא, אומנם לא משתלבים בהקבלה החייסטית, אבל יש ביניהם קשר פנימי. אני מתכוון לחמישה פסוקים שמתארים את דוד ומשפחתו, פסוקים י' ב' עד ת' ז', ודוד בן איש הפרטי הזה, שמו ישי ולא שמונה בנים וכולי, ולעומתם חמישה פסוקים בסוף הסיפור, שבהם שאול שואל שלוש פעמים את השאלה, בין מי זה הנער? בין מי אתה הנער? בין מי זה האלה? והתשובה היא, בין עבדך ישי בית הנחמי. שני הקטעים האלה לא משתלבים במבנה החייסטי של הסיפור, אבל הם נמצאים בזיקה זה לזה. כי בכוכבית הראשונה מתואר דוד על רקע משפחתו, מי אבא שלו ומה עירו, וכל הפרטים האלה הם שנשאלים והם שזוכים לתשובה בדו שיח האחרון בין דוד ושאול בסוף הסיפור. זה המבנה של הסיפור. עכשיו, מה החשיבות של זה? בינתיים אין לזה חשיבות כל כך רבה, אבל אנחנו עוד נשתמש במבנה לצורך תיאום שיהיה בהמשך. אנחנו עוברים עכשיו, רבותיי, לעניין השני, והוא שאלת הסתירה בין פרק י"ז ופרק ט"ז. אני חילקתי לכם בשבוע שעבר דפים עם פרשנות, וביקשתי לראות מה הפירושים, ותיארתי לעצמי שיהיו קצת כאלה שלא קיבלו, שלא היו, או ששכחו את הדף. ביקשתי כמה דפים, מי שחסר לו, רק מי שחסר לו באמת, לא שיש לו את הדף בשולחן בבית המדרש, או בחדר, שיקח את הדף, ואני מקווה שלפחות יהיה כאן לכל שניים נפקף. רק אם יש חסר לו, זה לא יודע, בדפים. כן. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי אמר לאבנר שר הצבא בין מי זה הנער אבנר ויום לאבנר חי נמשיכה ללכים ידעתי ולא יד עליהי והקטים ויהווהו מאוד ואים לנושא חלים דיב בפרק ט"ז אלא אומרת הגמרא אלא אבוה כמשתי הוא לא שואל עליו אלא שואל על אביו גם את זה דוחה הגמרא ואביו לא יד עליהי הוא לא הכיר את אביו והקטים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים ואמר הרב ביתם הרבי אבא זה אישה יביא דוד שנכנס באוכלוסה ויצא באוכלוסה אוכלוסה זה 60 ריבו אבל איך אתה יכול להגיד שהוא לא הכיר את אביו והרי כתוב בתרקנו כשמציגים את אישה שהוא היה זקן בא באנשים ודרשו חכמים כשזקן בא באנשים זה יוצא באוכלוסה, אז הוא היה מוכר לכל העם, איך תכן ששאול לא הכיר אותו? אמר שר כאן בחידושי אגדות, שואל על הגמרא הזאת, למה היא מקשה מהפסוק שזקן בא באנשים? היא הייתה יכולה להקשות, נותנת את זין עצמו. מה? שהוא שלח פעמיים אל ישי, איך תכן שהוא לא הכיר מי, והוא לא ידע מי זה אביו של דוד? נעזוב את זה בצורך דיון בנפש. עכשיו בואו נראה מה עונים הפרשנים על שאלה זו. ובכן, ראשון לכולם זה רש"י שעושה פה עיבוד וקיצור של תשובת הגמרא במסכת יבמות. הנה הגמרא, רש"י עונה את רש"י מביא דברי הגמרא. בן מי זה הנער? אמרו רבותינו, וכי לא היה מכירו והלא כתיב היעבר מאוד ואין לו נושא כלים, אלא ראה הוא מתנהג בתכסיסי מלכות. אמר שהוא הקים בא למשפחת פרץ מלך יש, שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך והם ממחים בידו. ואם ממשפחת זרח בא, חשוב יהיה. כלומר, איך חז"ל מפרשים את השאלה בין מי זה הנער? שבט זה מיהודה, זה הוא יודע, מבית לחם. בתוך שבט יהודה יש שני ענפים, ענף של פרץ וענף של זרח. יש עוד, אבל זה שני ענפים העיקריים. ושאול לא מתעניין אם כן מי זה האבא שלו, כי הוא יודע גם מי דוד, הוא יודע גם מי אבא שלו. אלא הוא שואל מאיזה ענף בשבט יהודה בא דוד? מענף של פרץ או ענף של זרח? למה היא נפקא מינה? אם מפרץ, אז הוא יהיה מלך, שהרי מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, המילה פרץ מזכירה את המושג של מלכות, ואם מי זרח, אז סתם הוא יהיה אדם חשוב. אמר לו דואג, עד שאתה שואל אם בא ממשפחה שיהיה הוא ארגון למלכות עם להב, שאל אם ראוי לבוא בקהל עם להב, שהרי מרות המואביה בה. והרי, אז זה בא למשנה במסכת יבמות, כל הדיון הזה בא בקשר למשנה שעמוני ומואבי אסורים לבוא בקהל עד עולם, ונקבותיהם מותרות מיד. אז מה שואלת, מניין החילוק הזה בין זכרים לנקבות בעמוני ומואבי? ועל זה בא הסיפור הזה. זה המקור לחילוק בין זכרים ונקבות בעמון ומואב. כלומר, דואג האדומי מייצג איזה דעה? שגם נקבות אסורות לבוא בקהל. אז ניתן דוד שהוא נתנת שירות למואביה, צאצא, אסור לבוא בקהל. אמר לו אבנר, שנינו. אני רוצה לו משנה מפורשת. המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבי. אמר לו דואג, אם כך, ממזר ולא ממזרת. כתוב לו שנדאר. אמר לו, כאן נאמר, הדבר אשר לא קדמי אתכם בלחם ובמים, ואין דרך אישה בכך. אמר לו, היה להם לקדם, אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים. נשתתק אבנר, כלומר בוויכוח על הדין של המוני ולא המוני, נשתתק אבנר. אמר לו שאול, שאל אתה בן מי זה האלם, למה לכתיב הנער וכאן כתיב האלם. אמר לו, הלכה זו נתעלמה ממך, צא ושאל בבית המדרש, כי דעית ביבמות. זה פחות או יותר תקציר של הגמרא ביבמות. על אתה בן מי זה האלם, האלם, התעלמה ממך הלכה, תברר בבקשה האם הוא, מה הדין. ההמשך של הגמרא הזה שאבנר יצא, שאל בבית המדרש, ואמרו נעצו חרב על שמואל בבית מדרשו של שמואל הרמתי, נעצו חרב בבית המדרש ואמרו, זו הלכה שקיבלנו, המוני ולא המוני, מי שלא מקבל את ההלכה הזו ידקר בחרב, המוני ולא המוני, מואבי ולא מואבי. זהו, זה הדבר. עכשיו, מה אנחנו שואלים? האם יש כאן פירוש מניח לדעת לשאלת חז"ל בעצמה, לסתירה בין פרק י"ז לפרק י"ז? זו דוגמה קלאסית לטענה של מי שטוען שרש"י הוא פשטן. רש"י לא פשטן. רש"י מביא כאן דברי אגדה יפים ומעניינים של עצמם ודורשים פיוט, אבל אין בינם ובין פשוטו של מקרא שום דבר. הוא איזה סיפור מדהים, הכניסו פה דואג האדומי של המזכר בכלל, ועשו פה ויכוח בין דואג האדומי לאבנר, ושהוא שולח את אבנר לבית המדרש, ואבנר הולך לברר בבית המדרש, ומקבל הלכה וחוזר וכולי, כל זה להכניס לתוך הפסוקים שלנו, הפסוקים שלנו קורעים תחת המסע הזה, לא יכולים לנסות אותו. זה לא, פשוט זה זו דוגמה מצוינת, למה? לדרש שהוא בכלל לא מתיימר להיות פשט. הוא יוצא מתוך שאלה בפשוטו שנקרא שאלה חמורה ביותר, וממריא מהפשט לכיוונים פנטסטיים. בונה סיפור, בונה דמויות, מכניס ויכוחים, דיונים, והכל גם באופן מאוד חינני עם דיוקים בכתוב, כן? בפעם הראשונה הוא שואל בין מי זה הנער ובנר, בפעם השנייה בין מי זה האלה. מתעלמה ממך הלכה, זהו שאל זה מדרש. כל זה הוא דרשה אופיינית של חז"ל, שלא בכלל, על זה בדיוק אמרו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו.
זה היה רשם אומר,
ברור, המטרה של הדרושה היא אחרת לגמרי. מה המטרה של הדרושה? מה מטרת הדרושה פה באמת? לעסוק, בדיוק, לעסוק בתולדות ההלכה, תולדות ההלכה של המונים ולא המונים, כמו אבים ולא מאבים. זה המטרה של הדרושה. והיא נקלט בפסוקים האלה, הפסוקים משמשים רק יתד, בדיוק יתד, לדיון על ההלכה של המונים ולא המונים. זה גם לא, גם להלכה של המונים ולא המונים זה לא פשט, זה לא המקור כמובן. אבל באמת מה הדרשה אומרת? מה המקור בסוף להמונים ולא המונים? מה היא מוציאה מתוך הדרשה? מה? שנעשו חרד בבית המדרש ואמרו, זהו, הלכה, ככה קיבלנו. הלכה מקובלת היא. ומי שלא מקבל את ההלכה הזאת ידקר בחרד. כלומר, יצרו פה איזה ויכוח הלכתי עם טיעונים של דואג האדומי וטיעונים שכנגד וכולי, עד שבסוף יוכלו לומר באמת להבחנה בין המוני להמוני, כמו אבי נועבי, אין טעם בכתוב, אין הסבר, זה פשוט הלכה מקובלת, וזהו. אבל כל זה נעשה בדרך של קושייה ותירוץ. הקושייה היא קושייה חמורה מאוד בפשט, שמוכנים להישבה שזה הפתרון האמיתי והיחיד לבעיה של הסתירה בין הפרקים של זין ויוזין. בחוגים שלנו, אלה אנשים ש... אני נורא מפחד מהם. אלה אנשים שלגביהם פשט ודרש הם מישורים מעורבבים לחלוטין. וזה דבר מזיק מאוד. זאת אומרת, אתה לא יודע להבחין בין פשט לדרש, אם אתה מאבד את היכולת ללמוד בלימוד ישר. ככה במקרא וככה גם בגמרא. כן? מי שכל פלפול בגמרא הוא בשבילו פשט גמור, הוא לא יכול לעסוק לשמת העלי בדליכת אף פעם, כי כדי לעסוק לשמת העלי בדליכת אתה צריך את הלימוד הישר והפשוט. זה יותר לא במקרא, כדי להבין את האמת של המקרא צריך קודם כל לדעת ללמוד ביושר ובפשטות. למה לא ניתן להוציא מתוך המדרש הזה את היסודות של הפרשנות בפשט? כלומר, ניקח מה שנחוץ לענייננו, נתעלם מדואג האדומי, על השאלה, מה התכוון שאול כשהוא שאל בין מי זה הנער? לכאורה יש כאן תשובה מניחה את הדעת. מה הוא התכוון בין מי זה הנער? לא לשאלת המוצא המיידי שלו, היא ידועה לשאול, הוא מכיר את דוד, הוא מכיר את דוד, אלא לשאלת המוצא הרחוק שלו, לאיזו משפחה שלו. למה זה לא יכול להניח את הדעת כתשובה בדרך הפשט? כן. שופטי דברים
ששואלים את דוד, הוא
אומר, בין אישה... נכון. א', כיוון שדוד לא עונה לו, אני ממשפחת פרץ ולא ממשפחת זרח, הוא עונה לו, בן עבדך ישי בית הלחמי. ומסתבר שדוד עונה על מה שנשאל, כלומר דוד לפחות הבין את שאלת שאול לא כמו הדרשה של חז"ל. הוא הבין ששאול מתכוון באמת מאבא שלך, אז הוא אמר, אבא שלי הוא זה וזה, תעודת זהות זה וזה. איזה עוד סיבה יש לא לקבל את הפירוש של חז"ל כפשוטו של מקרא? ששאול מתעניין בשאלה אם הוא מפרץ או מפר. כן. שמואל, נו, לא רצית. מה אכפת לו? הפוש מה אכפת לו? בטח שאכפת לו. רוצה לדעת אם דוד הוא מועמד למלוכה או לא? מה? מי יודע, בפסיכולוגיה של שאול זה יכול להיות. אולי כבר פה. עם פסיכולוגיה קשה להתווכח, אז חזר. אבל הוא כבר פה, מתחיל לדאוג מה יש. בדיוק. פרץ, איך הוא ידע שמפרץ תצא המלוכה? שנים המשנה מפורשת, מלך פורץ לעשות לו בדרך, שהוא הכיר את המשנה, ולפי זה הוא ידע שאם הוא מפרץ הוא יהיה מלך. איך הוא ידע בכלל שיהיה מלך מיהודה? הוא קרא ברמב"ן, מה זה? רמב"ן על פרשת ויחי, לא יצאו שלט מיהודה. אתם מבינים, יש כאן אנכרוניזם אופייני למדרש. המדרש לא רואה כאן, הוא אומר, מכיוון שידוע לנו שמלך שהמלך יבוא משבט יהודה, גם שאול ידע את זה. כיוון שידוע לנו שהמלך יבוא מפרץ, מאיפה אנחנו יודעים שהמלך בא מפרץ? כי דוד בא מפרץ, אנחנו יודעים שהמלך יבוא מפרץ. אז גם שאול ידע את זה, וזה מה שמדאיג אותו. קיצורם של דברים, רבותיי, זה אופייני למדרש, שמבחינתו אין סדר לזמנים, ושאול יודע משניות מפורשות, ושאול יודע כבר מראש מאיפה עתיד להיות מלך, למרות שעדיין זה לא קרה. אנחנו את הטענות נגד המדרש, האמת היא שלא צריך להתאמץ ממלאי דברים פשוטים שכל בר דעת מבין שדברי חז"ל הללו לא מתיימרים לבאמת לפתור את הבעיה על פי פשוטה. ובאותה מסכת ועיוורון חז"ל הם שלימדו אותנו אין נקרא יוצא מדי פשוטו. אבל בכל אופן נקרא דברים של פרשן תימני שחי לפני 400 שנה. לא הבנתי. מי אומר לך? זה מתוך בקיאות מלאה בכל השחדה לגור. יהודים הם לא
נתנים.
אני לא יודעת את השאלה שלך. אתה שואל אם הם היו מודעים שהפתרון הזה הוא בדרך הדרש והוא איננו מספק בדרך חושה? זאת שאלתך.
אני מניח שכן, אתה לא יכול לתת גם האם הם נעשו פתרון אחר?
טוב, זאת שאלה לגיטימית. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. ברור לי שחז"ל היו מודעים שמה שהם אומרים לא פותר את הבעיה בדרך חושה. וברור לי שהם הבינו שאין כאן יותר מדי פשוטו. ואם הם נתנו במקום אחר פתרון אחר או לא, זה מצריך עיון. להיות בטוח ולבדוק בספרים שאין שום התייחסות אחרת של חז"ל לבעיה הזאת. אבל גם אם אין, אז זה אומר שלחז"ל לא היה פתרון בדרך הפשט, חז"ל גם לא ראו את עצמם בעלי מקצוע בתחום הזה, הם לא כתבו פירוש של דרך הפשט לכל התנ"ך. הרבה שאלות בדרך הפשט לא מצאו פתרון בדברי חז"ל, אז מה? והרבה שאלות בדרך הפשט מצאו בדברי חז"ל רק התייחסות מדרשית, אז מה? אם חז"ל היו כותבים פירוש שיטתי והיו פותרים את כל בעיות הפשט, אתה צודק בטענה שלך או בשאלה שלך, אבל זה לא היה המקצוע שלהם. עברו עוד 1,000 שנה בערך עד שקמו רבנים גדולים וחשבו לתת פתרונות בדרך הפשט לתנ"ך. עכשיו רבותיי, כן, אני רציתי לקרוא קטע, כן.
לבחת יעקב ליהודה, די ברור שיהודה די ברור שטעוש הוא לא ביהודה,
מודאג משבט יהודה.
עד כאן אני מסכים. הוא לא משבט
יהודה,
יהיה לו איזה חשש.
אז בסדר, אבל הוא יודע דוד שהוא משבט יהודה, כי דוד בא מבית לחם יהודה. אז אין בסופו של יהודה, אבל לכן אתה מוכרח להגיד, זה מה שחזר. מה שאמרת עד עכשיו מקובל, אולי מקובל עליי. אבל עכשיו שהוא חזר הרי יורם, אבל הוא שואל בין מי, וחזר תרשו מאיזה מוצא הוא בתוך שבט יהודה, אז הם היו חייבים להכניס את פרץ בזרח, וזה אתה מסכים לי שאתה כבר לא פשט.
אבל אם
נגיע
פשט אתה רואה שהוא לא ידע
כאילו
בין מי הוא,
זה שאלה לכל... לא, חז"ל אומר שהוא כן.
אז לכן יכול להיות שגם חז"ל
הוא לא ידע שזה יהודה. אבל חז"ל טוענים שהוא כן ידע מי הוא ומי אבא שלו, אתה יכול להרבה מכאן את הפשט הזה. חז"ל שאלו וענו בעצם שהוא ידע מה שמו ומה שהם אביאים.
אני פשוט
קורא
אחרת,
אני לא יודע מה אנחנו... תנו לי לקצר את התהליכים, אני מרגיש שאני טוחן קמח תחום. אני רק רוצה לסכם את הדחייה של דברי חז"ל הללו כפתרון בדרך הפשט מפיו של פרשן תימני בשם רבי אברהם בן שלמה. אתם לא מכירים את הפרשן הזה כי הפירוש שלו על ימים ראשונים עוד לא יצא בדפוס. מה שאני קורא לפניכם זה מתוך כתב יד של הפרשן הזה, ואנחנו נשתמש בדבריו הרבה. הפרשן הזה כותב ככה: ויש שאמרו, תראו את השם הזה, אברהם בר שלמה, רבי אברהם בר שלמה, פרשן שחי בתימן לפני כ-400 שנה. ויש שאמרו כי השאלה שקדמה לעד זה מתורגם אגב מערבית, מה שאני קורא לכם. אני לא יודע ערבית, אז לא אני קודם, זה דווקא פחדות ולמעני, מתוך כתב יד שהוא חשבתו בבית. ויש שאמרו כי השאלה שקדמה לעד, למי זה האלה, לא הייתה מטרתה אלא לדעת האם היא פרץ או מזרע. יש מי שאמרו, מי היש מי שאמרו האלה? חז"ל. וזה בלתי אפשרי. לא מן המושכל ולא מן הכתוב. אשר מן המושכל, פרץ וזרח שני אחים, ולא היה לאחד מהם יתרון ולא מעלה על השני, ולא נודע לפרץ יתרון, אלא כאשר נבחר המלך מבניו. ושאול אז, טרם ידע זאת. כלומר זה מן המושכל, כאשר מן הכתוב, הרי תשובת דוד לו כאשר אמר לו בן מי אתה הנער, לא הייתה בהודעת השבט ולא במשפחה, אלא אמר לו בן עבדך ישי בית הלחמי, משמע שלא שאל אלא לידיעת ייחוסו הקרוב בלבד. אלה שתי הטענות שנטענו פה, נפלא. אז הורדנו את הפתרון הזה, ושימו לב שרשי לא הביא שום פתרון חוץ מהאגדה של חז"ל. הוא לא מופיע, אצלי. אין, לא יצא. וחבל מאוד, זה פירוש נפלא. הפירוש הזה נמצא עדיין ספון בכתב יד. תשאל איך הגעתי אליו, כשנגיע לשאלה איך הגעתי, למה אני מופיע אליו. מה? בעקבות הערב הוא מצטט מתוך כתב יד. ירושלמי בעקבות הערב, מצטט אותו הרבה פעמים בשם רעבש. כך הוא כותב במקורות, רעבש, הוא מצטט אותו בתוך כתב יד. היה לו תוכנית להוציא את זה בספר, הוא כתב לי כבר לפני 15 שנה מכתב שהוא רוצה להוציא את זה, זה עדיין לא יצא. עכשיו רבותיי, בואו נעבור לרד"ק. הרד"ק מביא את פירוש אביו, רבי יוסף קמחי, בן מי זה הנער, פירש אדוני אבי, כי כאשר ראה שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, בלא פחד, שאל לאבנר, בן מי זה הנער? כלומר, תדע, אם ישי אביו היה גיבור חי שנמתח על גבורת הבן, כי אם הוא גיבור בן גיבור, יוסיף אומץ. ואבנר לא ידע, כי ישי היה זקן בימים ההם, כמו שאמר, האיש בימי שאול זקן, בא באנשים. עד כך. והדרש, עכשיו הוא מביא את הגמרא של יזמות, וזהו. טוב. הבנתם את איך רד"ק אומר, עוד פעם, דוד, שאול מכיר את דוד, שאול לא רק מכיר את דוד, הוא גם יודע מה שמו של אביו, אבל מה הוא לא יודע? אם הוא גיבור אביו או לא. הוא אומר, בן מי זה הנער? הוא גיבור, אביו הוא גיבור או לא גיבור? למה זה חשוב? מתי הוא שואל את השאלה הזאת? לפני הקרב, האם אנחנו יכולים לסמוך עליו? אם הוא גיבור בן גיבור, אז יש לסמוך על גבורת הבן, אבל אם אביו הוא לא גיבור, אז מי יודע אם נפקדנו את המשימה בידיים הנכונות? אז זה קשה למשהו, זה קשה, זה קשה. למה זה קשה? כי הוא שואל את זה גם את דוד לאחרי שהוא חזר, אחרי שדוד חזר, מה אכפת לי אם אביו הוא גיבור או שאביו לא גיבור? הבן הוא בטוח, עכשיו בטוח גיבור, מה אכפת לי אם הוא גיבור בן גיבור או גיבור בעצמו ולא בן גיבור? אבל מה שהכי קשה בשאלה והתשובה של דוד, וזה דומה למה ששאלנו על חז"ל. מה? דוד אומר, בן עבדך ישי בית הלחמי. מה התשובה? אני שאלתי אותך, כוונת השאלה הייתה אם אבא שלך גיבור או לא. זה כבר לא רלוונטי, אבל זמן שהתחלתי עם השאלה הזאת, אז אני כבר באופן אובססיבי, אפילו שדוד חוזר וראש הפלישתי בידו, עדיין אני רוצה לדעת, אבא שלך גיבור או לא גיבור? מה זה חשוב על הלאה? האמת היא שזה לא חשוב גם כשדוד יוצא. את זה הוא היה צריך לשאול מתי. כשדוד הציע את עצמו, אני צריך לשאול, אתה בן של גיבור? האמת היא שגם עצם השאלה, ואם הוא לא בן של גיבור, לא מצאנו אנשים שהאבא שלהם היה פחדן ועובד הוא גיבור, זה לא מובן. אבל אם היה לי מקום לשאול את זה בהתחלה, לא כשהוא כבר יוצא לקראת הפלישתי, בוודאי לא כשהוא חוזר מנצח, ואם זאת כוונת השאלה, דוד לא הבין אותה. כי דוד אומר, בן עבדך ישי בית הלחמי. אז מה אומר הרד"ק, זה לא נמצא בציור, מה אומר הרד"ק על הטענה הזאת? שבתשובה בין עבדך בית הלחמי, וכאן חבל שמחקנו את הלוח, רמוזה תשובה לשאלתו של שאול. לחמי זה לא רק בית לחם, זה לשון מלחמה, שהוא גם גיבור ואיש מלחמה, אבא שלי. נו רבותיי, יש צורך להכביר מילים על הפירוש הזה. לא מעביר את חז"ל. אם דרש, אז הדרש של חז"ל הוא הרבה יותר עסיסי מהדרש של רבי יוסף קארה. רבי יוסף קמחי, סליחה. אני אמרתי רבי יוסף, כי הוא מביא את זה בשם אבי. כתב אבי, אביו היה יוסף קמחי, רבי יוסף קמחי.
אבל חז"ל אפשר לומר שהם באמת הביאו, רצו להביא הרעיון, אבל אותם מכל האופן הוא גם לתת את
זה. עכשיו עשינו ביקורת הפרשנות. רד"ק היה פשטן. וגם אביו היה פשטן. כל משפחת הקמחים היו משפחה פשטנית. זה מראה שהבעיה היא חמורה מאוד. כשמפרשים של פשט גולשים לכזאת דרשת, לכאלה פירושי דרש, זה אומר שיש לנו לפנינו באמת בעיה חמורה. עכשיו נעבור לשני פרשנים. מה המכנה המשותף בין חז"ל ורבי יוסף קמחי? ששניהם טוענים שהוא הכיר את דוד והכיר גם את אבא שלו, ושניהם יחסים לשאלה משמעות שהיא לא מילולית. אני לא שואל מי אבא שלך כי אני יודע מי הוא, אני רק רוצה לדעת מה המוצא שלך. חז"ל אמרו מה המוצא המשבטי בדיוק בתוך שבט יהודה, ואילו אבי הרד"ק אומר מה המוצא שלך מבחינת היותך גיבור בן גיבור או לא גיבור בן גיבור. אבל זה די דומה, המהלך הוא מהלך דומה. עכשיו נראה שני פרשנים. אמרו שהוא לא הכיר אותה, וכל ההתייחסות לשאלה נובעת מהסתירה בפרק ט"ז שהוא הכיר אותה. לא מבין אותך רונן, מה אתה מדבר? בואו נעבור עכשיו לשני פרשנים שמונחים פה בדף, ושניהם טוענים שבאמת שאול, יש כוונה מיוחדת לבירור שעושה את שאול ביחס לאחי דוד. נראה את הרלב"ג. בין מי זה הנער אבנר? רבים יתמהו, אומר הרלב"ג. איך ייתכן שלא ידע שאול בן מי הוא? הוא כבר סיפר במשק אדם שכבר שלח שאול מלאכים אל ישי שישב דוד עמו וידמה. כי המלך לרוב עסקיו ולרוב הבאים לפניו לא יוכל להכיר כל אחד מהם בפרט. והתבאר מתשובת דוד לו ששאלת שאול לא הייתה רק לדעת מי הוא, אלא, ככה צריך להוסיף כאן, כדי שיתבאר לו מאין זו משפחה הוא, כי כבר עם פתיחה הוא שייתן לו את ביתו לאישה. עד כאן. כלומר, מה מתרץ הרלב"ג? מה? לא זוכר בדיוק מי האבא. למה הוא לא זוכר בדיוק מי האבא? כי המלכים לא יכולים לזכור את כל הפרטים. את דוד הוא בוודאי מכיר, אבל הוא באמת לא שאל על דוד, הוא שאל על אבא של דוד. ואת אבא שלו הוא לא יודע מי הוא. הוא רוצה לדעת מי הוא האבא שלו. בסדר, זה הגיוני. למה זה חשוב לו כל כך? אומר הרלב"ג. הוא רוצה לחתן לו, הוא הבטיח את ביתו, ולכן הוא מעוניין לדעת מה הייחוס. מה הייחוס של החתן?
הייחוס זה לא רע.
בסדר, על ידי האבא הוא ידע מאיזה משפחה, מאיזה שבט, מאיזה, לא יודע. דומה לזה קצת המלבים, מצולם אצלכם. המלבים מתחיל את הפירוש שלו לכולם לפי הפשט, למטה עמודה ימנית, ארבע שורות מלמטה. כולם לפי הפשט, כן? אמיתי? אחר ששאול הבטיח לתת את ביתו למנצח את הפלישתי, אז תכף והתנדב דוד ללחום איתו, עלה ליבו, כי בהכרח יצטרך לשלם את מקרו ולתת לו את ביתו. ולכן דרש תכף את מקבות בית דוד, לא לדעת את שמו, כי ידע ששם אביו ישי, רק לדעת ייחוסו ומעלתו. ואמר בן מי זה הנער אבנר, ואומרו בן מי זה הנער אבנר, הוא אם אביו מיוחס, נכבד ומסופנים, ראוי שיתחתן עם המלך. ואבנר לא ידע מה נער מזה, כי כבוד ישי לא נודע. אז המלבי בתשובה אומר שכשנבין אמר בן ישי בן עבדך ישי בן תלחמי, הוא לא ענה במכוון לשאלה הזאת, כי השאלה באה לברר את ייחוסו כדי לתת לו את הבת לאישה. דוד כאילו התאמן ואמר אני אין לי ייחוס, אין לי שום כבוד ולא לאבא שלי, הייחוס היחיד של אבא שלי זה שהוא עבדך ישי בן תלחמי. וזה רואה המלבים כמדיניות שמודים להשתמט מנישואים לבת של שאול. את זה אנחנו רואים גם בהמשך פרק י"ח, ששאול רוצה להציע לו את ביתו, מה דוד עונה? מי אנוכי ומי בית אבי שאני אהיה חתן למלך? אז את זה הוא מתחיל כבר פה. כשהוא מרגיש ששאול מתחיל להתעניין בייחוס שלו, אז הוא מתאמן ורק עונה אינפורמציה. הייחוס שלי זה שאני בן עבדך ישראל את בית הלחמי. כמשתמט מקיום ההבטחה של שאול כדי לא לשאת את ביתו. רגע, יש הבדל בין המלבי לבין הרלב"ג. מה ההבדל? מה? אם שאול ידע מי אביו או לא. לדעת הרלב"ג, שאול באמת לא זכר מי אביו לרגל הטרדות של מלך. זה לא כל כך הגיוני ולא מסתבר. מדוע זה לא הגיוני ולא מסתבר? לא, זה תקדם גמרא, מה זה? מה? לא, בגלל זה שהוא שלח אליו פעמיים שליחות, איך הוא לא ידע מי אבא שלו, איך הוא שכח, זה הפרט שאפשר לשכוח בנקן. לכן המלבין באמת אומר אותו פירוש, אבל בלי להגיד, הוא אומר, השאלה הייתה לא מה שם האבא, אלא מה הייחוס של האבא. זה הכריח את המלבין להידחק בכך שדוד לא עונה על הייחוס, אלא עונה רק על השם. אז כל אחד יש לו את הדוחק שלו פה. אבל חוץ מהדחקים של כל אחד בפני עצמו, יש להם דוחק אחד משותף. הדוחק הזה הוא עדין. לא קל להבין אותו, אבל אני רוצה ש... כל עניין הבא לא נידון פה באמת מצב. כאן הם לא מזכירים את עניין הנישואים לבא, שהוא לא... הנושא הזה לגמרי נמחה. ולא רק את בעיית הבת, שרת הבת, גם לא את הפיכת אביו לחופשי ממיסים, ויאשרנו המלך עושר גדול, כל ההבטחות של שאול נמחקו בפרק הזה. אין אליהם שום התייחסות. וגם בפרק י"ח, כששאול רוצה להשיא את ביתו לדוד, אין זה קשור לפרק שלנו. הוא לא עושה את זה כדי לקיים את הבטחתו לדוד, אלא הוא עושה את זה שם מטעמים מקומיים. למה הוא עושה את זה שם? כדי להכשיל את דוד ולהביא להריגתו. כלומר, כל מי שטוען שהרקע לשאלתו של שאול זה הבטחתו לתת את ביתו, צריך להוכיח את זה. בכתוב אין לזה שום ראיה שזה מה שעומד ליסוד הדברים. להפך, ולכתוב נראה שההבטחה של שאול נשכחה ממנו, וכל מה שמסופר בפרק הבא לא קשור לפרק שלנו, ולכן מייחסים פה בעצם, מייחסים פה כוונה שלא מוכחת כלל מכל הכתוב. אבל זה לא אריקרא. אריקרא האמיתי נתפס במהדורה במהדורה, לא בפירוש אחרת, יצא בתור ספר. אתם, הצילום שעומד אצלכם, אתם יודעים איפה הוא? במהדורת לובלין. כשבמהדורת לובלין המקורית היה למטה בתחתית הדף פירוש ביידיש, והמדפיסים היום במדינת ישראל שצילמו את המהדורת לובלין שיצאה לפני יותר מ-100 שנה, הם הכניסו במקום היידיש את המלבי. זה הצילום. עכשיו הם הכניסו את ריקרה במקום שהיה להם. בספר שמואל הם הדפיסו ריקרה, וקוראים לזה היום מנורה, פרס מנורה. בשמואל זה באמת ריקרה. לעומת זאת במלכים זה פרשן אחר שהם מצאו כתב יד והכנסו אותו כנראה בטעות לריקרה. ויצא ספר עם הריקרה על ספר מלכים, ומתוך זה הבאתי לכם את הציטוט בכתב יד פה בשורות למטה. עכשיו נראה מה, את המיוחס לריקרה, נראה מה הוא אומר. עוד פעם, לא בספר שמואל, ספר מלכים. ספר מלכים, תיאות שלי, זה מלכים, הרי קרה שמוכנס מהנורת מובילים זה באמת הרי קרה, ובשמואל זה רק מיוחד לו בטעות. עכשיו נראה את הפירוש, לא משנה של מי הפירוש, נשמע את האמת ממי שאמרה, אם היא אמת. בין מי זה הנער אבנר? יש לומר שבשעה שלבישו כלי מלחמה ולא יכול ללכת בהם ויסירם דוד מעליו, אמר בלבבו, שאול אמר בלבבו, לא ילך עוד, ולא כלי מלחמה, איך יילחם? וסבור הוא שאחר נלחם בו, או יילחם בו. ושאל לאבנר, מי הוא הנלחם? וישיבו שלא ידע. גם אבנר לא היה יכול להאמין, שהרי אבנר וכל הגיבורים היו מתקרבים לגוליית וברוכים מפניו מבריק. ובאמת נראה לנו נקרא שאול, ראה שהוא יביש אותו מדהים, חוגו אחרת, דוד אמר אבל לא יכול ללכת בעדת. מה שאול הביא? אתה לא יכול ללכת, זה מה שאמרתי, נער אתה, אתה לא איש מלחמה, אתה לא יכול ללכת. אז ממילא הוא חשב שהעסק נגמר, דוד ביטר, חתם, איך קוצו היום אומרים? חתם ביטור על המלחמה בגוליאת. אחר כך אתה רואה, מישהו הולך ללחם בגוליאת. הוא עומד במרחק, הוא לא רואה את הפרטים, אז הוא אומר, אולי הוא גם היה קצת קצר ראי. אז הוא אומר, מי זה? מי יוצא שם? זה לא מי שאני דיברתי איתו, כי הוא חתם ביטור. ואבנר אומר, גם אני לא יודע מי זה. מישהו בלי רשות, היה רגע, זה הוא תמי אומרת, מי יוצא בלי רשותים? מה? למה? מה הוא אמר לו?
לא אוכל ללכת בלת.
כן, אבל אומר הרי כמה, ושאול תפס את זה כוויתור על המלחמה.
לא,
ללכת בלת.
אבל
שאל אותה
שאלה.
זה היה לי תכן, אחרי... באמת, עבודה, קודם הוא אמר, איך לא שאני אהיה עם אחת, ואז הוא הביש אותו את מדע ואת חבו ואת השריון. ואז דוד הסיר ואמר, אני לא יכול. אז שאול הבין בזה, שבמילה הוא לא יהיה, הוא ביטל.
אבל עכשיו פה נגד פה שאולה שלא נראות לשני הרבים.
טוב, טענות. אני לא שמעתי אותה, טענה משכנעת, כן. טוב, אז זו הטענה הראשונה. מילא, כשהוא יצא ובדלות מרחוק הוא לא ראה אותו, אבל למה הוא שואל אותו כשהוא חוזר, אומר לו, ולי הטענה? גם עכשיו הוא לא יודע מי זה. נראה מה אומר לי, המיוחס לריקה, הוא חשוב דוד. זאת שאלה שהוא לא יכול היה כמובן להתעלם ממנה. הוא חשוב דוד, שאלו, בן מי אתה? ראה הוא ולא האמינה לו. כלומר, דוד מופיע ואומר, זה לא יכול להיות שזה הג'ינג'י ההוא מהפעם הקודמת של דבר הזה פה. כי הרי איך ייתכן? ההוא הסיר את החרב ואת הכל, אז איך הוא ניצח? טוב, כאן אנחנו כבר נחנקים. גם הוא נחנק, הוא הרגיש שזה... הוא הרגיש, רגע, רק שנייה, הוא הרגיש שהעסק הזה לא הולך, אז לכן הוא הציע פירוש שני, ויש לומר, לפי שאמר ישרנו המלך ואת ביתו ייתן לו, אמר בלבבו, עד כאן לא חששתי לחקור אחריו מי הוא, מעתה אני צריך להיות לידע אם מיוחס לו שאתחתן עמו. מצטרף אל מי? לרלב"ג ומאדים. ואז יוצא שבשאלה הראשונה הוא שאל, מי זה זה שיוצא? הרי זה לא מי שדיבר איתי קודם, זה מישהו אחר, הקודם ויתר. ואומר, אומר, גם אני לא יודע מי זה שמתפרץ להילחם בגוליאת. כשהוא חוזר, ומתברר שזה באמת אותו אחד, אז שואלים אותו, את אותה שאלה באותן מילים, בין מי אתה הנער, בין מי זה הנער, אבל הפעם יש לנו משמעות אחרת. והפעם המשמעות של זה היא, מה היחוס שלך? זה עצמו דחוק להגיד שהוא שאל אותה שאלה פעמיים באותן מילים, והוא מתכוון למשמעויות שונות לחלוטין. פעם הוא התכוון להגיד מי זה בכלל זה שיוצא לי לכם, אני לא מכיר אותו, פעם שהוא אמר אני מכיר אותו עכשיו אני רוצה לברר את היחוס, רק את היחוס של אפילו לא את אבא, כי הוא מכיר אותו ואת אביו, עכשיו הוא רוצה לברר את היחוס שלו. אבל כל הסיטואציה שמעלה כאן הפרשן הזה היא לא הגיונית. למה לא הגיוני
שם?
כתוב! כתוב באמת שהוא יצא. רבותיי, זה לא הגיוני א', מפני שדוד משמע שהוא לוקח את החלוקים ואת הכלע וכלי הרועים אשר לו בילקוט, הוא עושה את זה לעיני שאול. הוא לא עושה את זה לא לעיני שאול. דבר שני, הרי הוא יוצא אליו גוליית, כל עם ישראל רואה. מה הוא שומע שגוליית אומר לו? מה גוליית אומר לו כשהוא רואה את דוד? הכלב אני, מה המשך? במקלות. למה מקלות? כי זה אותו דוד שיצא במקל הרועים אשר לו. אז גוליית מכריז באוזני כל עם ישראל שמי שיוצא אליו יצא בלי חרב. ומה התשובה של גוליית, של דוד? מה? אני אנצח אותך ולא לא בחרב. ידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב. איך מה אומר לו?
אבל שאול
ידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע השם. זה ברור, כלומר מה שאני רוצה לומר זה שההסברה הזאת שהוא חושב שהתחלפו פה אנשים היא לא הגיונית, כאילו שמשמע של דוד לא נאמר שדוד חתם ביטור, זה דבר לא הגיוני בכלל. להפך, דוד אומר, לא יכול ללכת, וסירן דוד מעליו, לא ניסיתי ללכת באלה, ומיד הוא הולך ועושה מעשה אחר, וזה המשך רצוף, לעיני שאול הוא עושה את זה. ואחר כך הוא אומר את זה, גוליית אומר שמי שיצא אליו יצא במקל, ודוד אומר שהוא יצא בלי חרב, כל זה לא ידע שאול. ברור שהכל היה נעשה לעיני כל העם, לאוזני כל העם, ושאול ידע שדוד הוא ראה, חוץ לזה דוד היה ג'ינג'י, אז ראו את הג'ינג'י פתאום למרחקים. אז אני צוחק, אני אומר, בקיצור, תקלו עליי ותתנו לי להמשיך. פירוש די דומה באופן עקרוני לפירוש הזה נמצא בספר העקדה, עקדת יצחק רבי יצחק הרמה. אני את הפירוש הזה מביא המלבים בתחילת דבריו, בפרפרזה, הוא מנסח את זה בלשונו שלו. האלוהים יאמרו, האלוהים זה כינוי שהוא מכנה בו את רבי יצחק הרמה, לא יודע למה הוא מכנה אותו האלוהים. להסיר הפליאה על שאול ששאל על אביב אביב הוא ידע כי הוא בן ישי, עת יופיע האור האלוהי ויבקת השחר אורו על איש הרוח, אז יתהפך לאיש אחר כי קרם אור פניו והוד והדר לפניו, ומצד זה בעת יקדש דוד רוח גבוהה וזוהר אלוהי, לא יכירו שאול עתה. וידרוש למור, מי איש הרוח עליו? דומה, באמת הוא לא הכיר את דוד. אבל לא מהסיבה הטכנית שציין הפרשן הקודם, כי הוא חשב שמישהו אחר הולך. אלא למה הוא לא הכיר את דוד? קראנו אופניו. דוד הופיע איזה נהרה מעליו, הוא נראה רגע. זה הבחור הכזה שבגלל דבר, זה משהו עליון אלוהים הופיע עליו. מי זה האיש הזה? אני לא יודע מי זה. אני אקרא לכם את הדברים בלשונו של רבי יצחק הרמה עצמו, שזה יותר יפה מהקיצור. הנה אני קורא לכם: בהתלבש אדוננו דוד רוח עצה וגבורה מאת השם ללחום מלחמת הפלישתי על הזה אשר חרף מערכות אלוהים חיים, לבשתו רוח השם ונתעלה עילוי רב וזיו אפו היא השתנו, פסוק בדניאל, זיו פניו נשתנה, לכבוד ולתפארת בני שאול ובני אבנר אשר היו הגדולים ויותר קרובים אל ההרגשה הזאת, עד ששממו עליו במחשבותיהם ונתעורר שאול ראשונה לשאול בין מי זה הנער, השתוממו מזימותיו עליו והרגיש בפניו רוח חן וגדולה, דמי לבר אלוהים, דומלת לבן אלוהים, בעבורו נסתפק בו ושאל עליו. גם אבנר הרגיש בדבר ולזה אמר: חי חי נפשך המלך מי ידעתי. ולפי שהיה שאול בוש בעניין ההשתוממות הזאת, היה משמיט את עצמו מן השאלה ואמר לאבנר: שאל אתה בן מי זה האלה. ולסיבה זו לא שאל אבנר דבר עליו, תן להתאפס על שאלתו משומעת, לא נסתכלו עליו, כי אנשים אחרים לא מרגישים את ההרגשה הזאת שזיו פניו השתנה. וכאשר הביאו לפניו עם ראש הפלישתי, עדיין הייתה השתוממות בליבם, עד ששאל: בן מי אתה הנער? והוא לא אמר לו רק, אלא רק בן עבדך ישי בית הלחמי, כלומר, כי הוא הנער הניצב לפניו ראשונה, ואין זולתו. ואם תתבונן בכתובים, נמצא כי הסיפור כולו, פני הסיפור כולו מוכיחים על כל זה הוכחה עצומה. אני התבוננתי ולא ראיתי. ולא רק אני, אלא גם המלבי"ם שמצטט בקיצור את הדברים היפים האלה, חורץ משפטו על הדברים האלה, באיזה מילים הוא חורץ את המשפט? אולם לפי הפשט. כלומר, מה הוא רוצה לומר? מה שאמר רבי יצחק הרן, זה דברים יפים, הקדמתי אותם,
ודרש אלוהים.
מה? כן. בקיצור, אנחנו נודדים דרש אל דרש, ולפשט לא הגענו, ולסוף השיעור כבר כן הגענו. ולא, אמנם את הדף הזה פחות או יותר סיימנו, אבל יש עוד פרשנים שרציתי להביא לפניכם שאינם נמצאים בדף הזה, אז זה כבר נעשה בשיעור הבא, אבל לא לפני שנקרא את רבי יוסף קארה האמיתי. רבי יוסף קארה האמיתי כותב ככה, הוא מביא את המדרש של חז"ל במסכת יבמות, ואומר כך הוא מפורש במדרש ובמסכת יבמות. אבל על חישוב המקרא בלא מדרשו איני יכול לעמוד, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו. דברים כדורבנות.